נצח ישראל, פרק למד בית, עמוד קוף ממ תת. כן, עמוד קוף ממ תת בספר נצח ישראל. ואל יקשה לך. כן, הרי מה נאמר? לפני כן דובר על השלמת הנשמות, כלומר ההיסטוריה מגיעה לידי שלמותה לא רק כאשר מהלכים, נו מה זה, פוליטיים ומוסריים מסוימים מושלמים, אלא יש גם עוד קו נוסף בהיסטוריה, זה קו הנשמות. זאת אומרת, יש איזה מין צורך היסטורי שיופיעו נשמות מסוימות, ורק בשלמות הופעת הנשמות האלה, בהשלמת ההופעה הזאת, אז אפשר להיכנס לעולם מסוג חדש. אז, והדוגמה הטיפוסית ביותר לזה זה השלמת נשמת ישראל על ידי עמון ומואב, מה שלמדנו בשבוע שעבר. הצורה היותר טיפוסית של השלמת נשמת ישראל זה על ידי עמון ומואב. כן, שמעמון ומואב באו שתי נשמות משלימות לעם ישראל. כביכול, כן, רות ונעמה. כלומר, כביכול, אין לישראל כשלעצמם כל הנתונים כדי להגיע לשלמות. וכן אנחנו זקוקים להשלמה על ידי נשמות נוספות על נשמתנו. ומהן אותן הנשמות? עמון ומואב, המיוצגות על ידי שתי נשים, רות ונעמה, שבאו מאותם העמים.
אלה שאומרים שזה נשמות שרצו להיות
לקבל
את התורה, בארסיני?
לא, לא.
פתיות, לא.
זה לא ההסבר של המערה. זה לא ההסבר של המערה. כלומר, כביכול, עם ישראל, כשלעצמו חסר, יש חיסרון בצורה הישראלית. גם הרב קוק מעריך בזה הרבה באורות, מסביר שזה חייב להיות שיהיו דברים חסרים לעם ישראל על מנת להזדקק לאומות העולם. השם, נכון. כן. אור תורה מתוך ערפל ומה נפרד משיח השם. עכשיו, זה למשל מסביר מדוע בין שבטי ישראל, בני יעקב, התורה מספרת לנו על 12 בנים המולידים 12 שבטים ועוד בת דינה. מה עושה הבת הזאת בתוך 12 השבטים? כנראה שהיא השבט ה-13. צריך 13 שבטים, והשבט ה-13 מקבל את ההשפעה מאומות העולם. כן, כי הרי בעלה של דינה מוכרח להיות מחוץ לעם ישראל. אם כן, השבט ה-13 זה התרומה של אומות העולם להיווצרות הזהות היהודית השלמה.
זה ממשיך עם אסנה, ריבקה.
נכון, זה היה צריך להיות עם שכם בן חמור, וזה לא הצליח. אז זה המשיך עם אסנת בת פוטיפרה, שהייתה הבת של דינה,
אשתו
של יוסף. ומתוך כך נבראו 13 שבטים על ידי אפרים ומנשה, כשמנשה הוא השבט הפונה לאומות העולם. זה מובן? אז, וזה מה שנקרא ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז הסברנו שהביטוי ונברחו שונה מן הביטוי והתברחו. והתברחו זה מלשון ברכה. כן? והתברכו בך כל גויי הארץ, יש פסוק כזה, אתה תהיה ברכה לכולם. ויש ונברכו, שזה מלשון אברכה, להבריך גפן, כן? לחבר צמח אל צמח, או לחבר זמורה של גפן בתוך האדמה כדי להוציא גפן חדשה. זאת אומרת, אברהם משול לאדמה שמבריחים בגפנים. ומי הן שתי הברכות שיש להבריך באברהם? רות המואביה ונעמה העמונית. אין, כלומר, יש איזו השלמה של הצורה, של הפרצוף של ישראל על ידי אומות העולם, במיוחד עמון ומואב. למה דווקא עמון ומואב? משום שהם האומה המרוחקת ביותר מכל האומות. שהרי כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. לכן דווקא הריחוק מאפשר את היצירה של זהות חדשה. של זהות חדשה.
ריחוק באיזה מובן?
לא יבוא בקהל. גם מוסרית, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זאת אומרת, אנחנו מקדמים בלחם ובמים מידת החסד של אברהם, והם בדיוק ההפך. זאת אומרת שהחיסרון הזה במידות זה הופכי לישראל. כל אומה אחרת חוץ מעמון ומואב קצת קרובה אלינו, יש במעגלים קונצנטריים, כן? יש ריחוק וריחוק וריחוק, או קרבה וקרבה, אבל עמון ומואב זה הרחוק ביותר מכל האומות. ולכן אם היינו מרכיבים על גבינו מאומות אחרות, אז היה קצת דמיון למה שיש בנו כבר, ולכן לא הייתה נוצרת מזה יצירה חדשה. מה שאין כן, עמון ומואב שמרוחקים לחלוטין, כשהם מורכבים על גבינו, יוצאת מזה יצירה חדשה, ולכן נשמת המשיח מופיע דווקא דרך שתי הזהויות האלה, עמון ומואב. עד כאן זה ברור? זה משבוע שעבר. עכשיו, מכאן ואילך הקושיה של המהר"ל על כל הדברים האלה. ואל יקשה לך.
כן, מה? אני לא זוכר לגבי נעמה, כיצד היא מופיעה בשושלת.
זאת אשתו של שלמה. נעמה האמונית, האימא של רחבעם, מלך יהודה. ואל יקשה לך, שאם כן, בכל גרים יהיה שייך דבר זה. מה אתה אומר לי דווקא רות ונעמה? כל הגירים זה תוספת זהות לישראל. וזה אינו. באמרינן בפרק החולץ, אמרנו בפרק החולץ, במסכת יבמות, אמר רבי חלבו, קשים גירים לישראל כספחת, שנאמר, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. עד כאן. אם כן אתה רואה, שדווקא מעמון ומואב יש קורת רוח ולא משאר אומות. כן? קשים גרים לישראל כספח. אגב, יש לעיין כאן בפסוק שהוא מביא כאן, שנאמר, ונלווה הגר עליהם ונספחו. יש פה בעיה דקדוקית. ונספח על בית יעקב. או ונלוו עליהם הגרים ונספחו על בית יעקב.
כל הקטגוריה שלו.
יש פה איזה בעיה. פה מתחילים בלשון יחיד, והמשך הכתוב בלשון רבים. יפה. כשהוא יחיד ונלווה. כן? כשהגר כיחיד בא, אז הוא מבליע את הזהות שלו בתוך הזהות של בית ישראל. אז זה לברכה. כשהם רבים כקבוצה מדבקים בישראל, אז ונספחו על בית יעקב. הספחת זה תוספת.
זה מה שקרה באמת עם יוחנן הורקנוס, בנו של שמעון, שהוא גייר בכוח, גייר
קבוצה שלמה,
כליה של אדום, אז זה יצא מזה הורדוס.
יפה. מה שאין כן, כשמדובר באישיות אחת, כל אחד כיחיד מתלווה, אז זה ונלווה. וזה אז עד רבה חיובי. כן, כלומר, הלוי והגר דומים זה לזה בזהות שלהם. הם שניהם נלווים. עכשיו, הוא מסביר מה העניין. למה קבוצה שלמה של גרים זה ספחת, וכשזה גר אחד זה חיובי. וביור עניין זה, כי הספחת שהוא גדל באדם, הוא הוספה לאדם השלם. וכל יתור כנטול. והוא חסרון שיש בו תוספות. וכן הגר הוא תוספות על ישראל, כי ישראל הם בעצמם עם אחד, בני אברהם, יצחק ויעקב, כמו אדם אחד. כאשר נתחבר הגר עליהם, הרי יש כאן תוספת. יש מקום שבו המהר"ל מסביר את זה קצת יותר. הוא אומר, הגר מוכיח שאפשר להיות מישראל בלי להיות מבני אברהם, יצחק ויעקב. אז זה קשה לישראל, קשה לישראל כישראל, בתור בני אברהם, יצחק ויעקב.
יש מדרש בגמרא שכל הגרים זה גור משמותיהם של אברהם
ויצחק. כן? טוב, זה הגיוני, כי אברהם היה אביהם של הגרים.
כן.
את צודקת, אבל אנחנו לא בני אברהם. אנחנו בני יעקב, בן יצחק, בן אברהם. וזה לא אותו דבר. החינמי, כלומר, אם אברהם היה מוליד את האומה הישראלית, אז הזהות של עם ישראל הייתה הגר. כן, מה שאין כן עכשיו, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, זה זהות אחרת לגמרי. והגר, אם כן, בא בתור בן של אברהם, כן, להידבק בישראל. לא, אי אפשר להיות בן אברהם בלי להיות בן אברהם, יצחק ויעקב, זה
הכוונה.
זה לכאורה מה שיוצא מעצם עובדת קיומם, ולכן זה קשה לישראל, זה קשה לאצילות.
מה אכפת כבר?
קדמו ישראל, וכאן הגר הוא ישראל, אז הוא קשה לישראל. בסדר? לכן התורה אומרת כל כך הרבה פעמים שצריך לאהוב את הגר, בגלל שיש נטייה טבעית לישראל לא לאהוב אותו. כן, ומפני כך וכל תוספות מבטל השלמות, כמו שמבטל הספחת שהוא נוסף שלמות האדם, שמבטל שלמות צורתו וחיסרון באדם. ומפני כך הספחת הוא קשה לאדם, וכן הגרים שאינם רק תוספת בלבד, הם קשים לישראל. אבל אלו שניים, אז כאן יש חידוש לגבי הגירות מאמון ומואב, היא סגנון אחר לגמרי. אמון ומואב אינם תוספות, אבל הם משלימים את ישראל. זאת אומרת, בלי אמון ומואב, ישראל זה לא עם ישראל. זה ישראל חסר. זה משהו אחר. כלומר, שלימות צורת ישראל זה כולל את השבטים עמון ומואב. מה?
כן, לגמרי
חיסרון. וכן לגרים,
נגידו,
לאלו
ולאבותינו.
גם כל הגרים אומרים אלוהינו ולאבותינו. הרמב״ם פסק את זה כבר מזמן.
דעת מישהו.
כן, אז זהו. הוא נוכל לומר שגם מי שיאמר שסתם גר אינו אומר אלוהי אבותינו, על אלה כן יאמר.
סיכון למעשיו של אברהם, יקבר עדנה מעלה.
כן, זה טעות של אברהם שהוא הפריד את לוט. כלומר, זה ההשלמה של משהו שבנו שהיה חסר. צריך להבין איפה זה בא. למה עמון ומואב דווקא? כי עמון ומואב זה אותה זהות אנושית שהיא על הגבול בין ישראל לעמים. כלומר, קצת משפחולוגיה, דבר ניבויים, במשפחה של תרח, אנחנו מוצאים שלושה אחים, אברהם, הרן ונחור. כשיש כידוע ויכוח בתוך המשפחה העברית, מהו הגורל של העם העברי? כן, תרח מאיזה עם היה? הוא היה עברי. למה הוא נקרא עברי? כל אחד שבצד של נהר הוא יכול להיקרא לספר הנהר, באמת.
ליאור, אומרים אברהם העברי.
כל מי שיש לו נהר בארצו תקרא לו עברי. למה? כי הוא בעבר האחד.
אברהם נקרא
עברי, למה? כי אבא שלו היה עברי. ולמה אבא שלו היה עברי? כן, כתוב. אחד מאבותיו של תרח היה עבר, גם הדורות, נכון? עבר הוליד את פלג, פלג את ראו, ראו את סירוג, סירוג את נחור, נחור את תרח. נכון? זאת אומרת, המשפחה הזאת היא משפחה עברית. בסדר? אסתר אך הוא עברי.
יפה.
מה עם אברהם? גם כן. אברהם הוא גם עברי. מה עם נחור?
גם כן.
לא ברור. על כל פנים, יש לו בן לנחור, הוא שמו בתואל. והוא, כתוב במפורש בתורה, שהוא ערבי. הוא ארם. מעניין, איפה זה בא ארם? אחד מבני שם נקרא ארם, אז זה משפחה אחרת לגמרי. איך יכול להיות שבתוך המשפחה העברית יש אחד שהוא ארם? פלא גדול.
היה מישהו שהוא גר שם.
בגלל שהוא גר שם. אז מה אם הוא גר שם? הוא יכול להיות עברי בארץ ארם.
זה
לא, אבל הוא קיבל את המהות.
יפה, הוא אימץ את הארמיות בתור הגורל של ישראל. זאת אומרת, הוא סבור שהעם העברי צריך לחיות בארם. בסדר? מה? כן, אבל מה הייתה האופציה של נחור? הוא סבר שארם הוא מקום המגורים של העם העברי.
מאיפה זה נולד הרעיון הזה?
פשוט מאוד. איפה ישבו העברים בימי קדם? בארם נהריים. מה פתאום? מה הם עושים שם?
ארץ כנען, ראית של שם.
אברהם היה כבר בדרך.
אבל מאיפה הם באים? זאת אומרת שאת רוצה לומר, אם אנחנו פוגשים עברים בתוך ארם, סימן שהם לא באו מארם, אלא הם באו ממקום אחר. אם כן, אנחנו מוצאים את המשפחה העברית כגולה. גולה מאיפה? מארץ כנען. מי אמר לכם שארץ כנען הייתה ארצם המקורית של העברים?
שכנען רצה לחזור לארץ כנען.
מי אמר לך שתרח רוצה לחזור?
מה פתאום אומר שנלך לארץ
כנען? הוא רוצה לך את כנען, מה יש?
ארץ
ישראל מתדבר את העברית, יפה. כשיוסף נמצא בבית האסורים, הוא מדבר עם שר המשקים המצרי ואומר, גונבתי מארץ העברים. משמע שהוא מצפה על כל פנים מהשר המצרי להבין במה מדובר. הוא מכנה את ארץ ישראל בשם ארץ העברים. משמע שזה...
אולי הוא דיבר על לשון העתיד.
אבל הוא מדבר ככה עם שר המשקים, הוא צריך לבקש ממנו טובה, הוא צריך לדבר שפה שהוא מבין.
אולי בגלל אברהם אבינו זה נקרא ארץ העברים.
אדם אחד?
כל המשפחה
זה כבר
ארבעה דורות. כן, אבל מה?
כל המשפחה לא גדולה.
מה? יפה. זאת אומרת, אגב, זה מוסבר מאוד. כשאברהם מגיע לארץ ישראל, כתוב, ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. כלומר, הוא פתאום פוגש בארץ אבותיו אוכלוסייה חדשה שהוא לא ציפה לה. כן, הוא מגיע, חשב שהכל יהיה בסדר, נייבש ביצות ויהיה בסדר, פתאום רואה, יש עוד מישהו. רק נעני אז בארץ. עכשיו, זאת אומרת, אבל יוצא לפי זה שכאשר תרח יוצא מאור כסדים לכנען, הוא בעצם ציוני. כלומר, האופציה האידיאולוגית של תרח זה הציונות. ציונות חילונית, אגב. כלומר, ציונות לאומית כפשוטה.
לא התגשמה.
עכשיו נשאל את השאלה, מה הוא עשה באור כסדים בכלל?
הקונגרס.
נכון, אבל מה הביא אותו באור כסדים לעשות קונגרס? באמת זו שאלה? למה? מה רע באור כסדים?
נו, זרקו את אברהם ל...
יפה, כלומר המדרשים מגלים לנו שהמילה אור כסדים איננה מילה סתמית, אור זה מלשון אש.
מה? יש השואה?
מה?
כשהשם אומר לאברהם
נכון, אבל אני מדבר על הפסוקים לפני, אני מדבר על הפסוקים לפני זה. הפסוקים לפני זה מסופר שתרח רצה לנסוע לארץ כנען. אני לא מדבר על אברהם, אני מדבר על אבא שלו. אבא שלו, מה? כן.
אבל זה בכלל, אם זה
ארץ
של
עברים,
אז לאברהם היה ברור שזה
שלו,
הוא
היה
צריך
להגיע
לנסוע.
טוב, תסתכלי בבראשית י"ב. בראשית י"ב, בבקשה. פסוק ה', ותגידי לי מה כתוב. לא כתוב אברהם, אברהם. ויקח אברהם, כן? את מי? את? שרי אשתו, לא שרה, אמר שרה, טוב, בסדר. ואת לוט בן אחיו.
ואת כל נחושם אשר
רכשו. רכשו.
ויצאו ללכת
ארץ כנען. מעניין, אז הוא כן יודע לאן הוא הולך. ויצאו ללכת ארץ כנען. זה פסוק ב', אני מדבר על פסוק ה'. עכשיו עוד שאלה, בעברית אומרים הארץ אשר אראה לך, לא אומר אשר אראה כה, זה לא עברית. בעברית אומרים אשר אראה לך, אראה כהתוונה אני אראה אותך, כלומר לך לארץ כדי שאני אראה אותך לאחרים. לכן המדרש אומר שמשל לצלוחית של פלייתון, של בוסם שהייתה סגורה, הרי שפותחים אותה ומטלטלים אותה מקום למקום נותנת ריח. על כל פנים, תרח בפסוקים לפני זה, בסוף פרק י' א', תרח רוצה ללכת ארצה כנען. זה ברור שיש אצל תרח שאיפה ציונית, נאמר, של שיבה אל ארץ אבותיו. עכשיו, מה שלא מובן, מה רע באור כסדים? אז לפי המדרשים, יש לזה כבר יסוד גם בכתובים, באור כסדים הייתה רדיפה נגד העברים. כשהתוכן של הרדיפה, לפי המדרשים, הייתה שהיו מכניסים את העברים לתנורים. או המשיכו. היו מכניסים עברים לתנורים.
לא היה אופנה כזאת, אברהם אמר...
לא רק אברהם. לפחות, המדרש מספר לנו בצורה ציורית על שני עברים שהוכנסו לתנור.
לא, השני אמר שגם אם הוא לא יסרב, גם אני אגיד שהשם...
האחד, אברהם, השני, הרן. והרן נכנס לתנור ולא יצא. עכשיו, למה הוא לא יצא? התלבט האם ללכת אחרי אלוהי אברהם או אלוהי נחור. זאת אומרת שהוא אישיות בעייתית, עומדת בספק, ולכן הוא נספה בשואה. כלומר, יוצא שבמשפחה של אברהם יש מספר אנשים מאוד מעניינים. יש אחד ציוני, יש אחד מתבולל. עכשיו, למה הוא בוחר דווקא בארם? סתם מתבולל לזה. אז כתוב בפרשת נוח שתרח עזב את אור כסדים, יצא לארץ כנען, ובדרך נעצר בחרן. חרן שבארם. למה? מה מצא חן בעיניו שם? שם אין תנורים. זאת אומרת, יש שני סוגי גויים. יש גויים רעים שמכניסים עברים בתנורים, ויש גויים טובים בארם. והם לא מכניסים עברים בתנורים. אז שמה אפשר להסגר? אז התפקיד שלנו זה להשתלב בתור לובי עברי בתוך התרבות הארמית. זה הגורל של המשפחה העברית לדעת נחור.
זה הגויים טובים או פחות רעים?
הם טובים.
הערבים האלה זה בסדר. עכשיו, אצל אברהם אנחנו מוצאים בהתחלה דת שהופכת עם הזמן לציונות דתית. זאת אומרת, הוא בהתחלה נלחם על אמונתו, ואחר כך הוא מגלה שאמונתו זאת צריכה להביא אותו לארץ ישראל. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. עכשיו, מה קורה במשפחה של הרן? הרן נספה בשואה, אבל יש לו צאצאים שהם שרידי השואה. אתה מבין כבר שבראשית האומה הישראלית כבר כל הזהויות האפשריות של העם היהודי כבר קיימות. כשאצל הרן יש שלושה ילדים שהם הטיפוסים הבסיסיים של שרידי השואה. האחד זה שרה, אשתו של אברהם, קצרה גם האחת זאת מילקה, והשלישית זה לא. זאת אומרת, מילקה מתחתנת עם נחור, ושרה עם אברהם. זאת אומרת ששני הענקים של המשפחה בתחרות מי השתלט על שרידי השואה. האם אנחנו נבנה ארגון של סיוע בינלאומי בפליטי השואה ונביא אותם אל ארם, כן, ג'וינט, או שאנחנו נביא אותם לקיבוץ לוחמי הגטאות. זאת אומרת, זאת המחלוקת. מה עם לוט עצמו? לוט נשאר מתלבט. כן? כלומר, הוא מתלבט בין מתלבט. הוא לוט בערפל, בדיוק. עוד לא הוציאו ממנו את הלוט. לוט בגימטריה. מה הגימטריה של לוט? מה? 45. כלומר, גימטריה אדם. הוא מועמד להיות אדם, יכול להצטרף לישראל, יכול להיות שלו.
אבל הוא הצד המתחבר אל אומות העולם, כלומר הוא על הגבול בין ישראל לעמים, ולכן הוא השלמה של הצורה של ישראל. לכן דווקא ממנו יוצאים האומות המשלימות את ישראל, עמון ומואב, שבהתרחקן אין רחוק מהן ובהתקרבן אין קרוב מהן. דווקא מי שרחוק אפשר לקרב. מה מבט? אגב, לוט, מה המשמעות של המילה לוט? חוץ מכיסוי. כללה. זה ארמית. לטיה זה כללה. אז הוא בין הכללה לבין האדם. מה?
העובדה של לוט.
כן.
נמצא בין אברהם לבין
החור, אני מולד
אומות
של המילה. כן, מזה תיוולדנה אומות מאוד בעייתיות.
מבנותיו של לוט נולדים עמון ומואב. מעמון ומואב ייוולד המשיח. זאת אומרת, ההשלמה של הזהות ישראל שיוצאת מאברהם.
אגב, אבותינו זה אברהם, הרן ונחור. ברור.
ולא משהו היינו אומרים?
אברהם, יצחק ויעקב.
כן.
בוודאי. מאברהם יצאו אבותינו יצחק ויעקב. מלוט יצאו אבותינו שרה ומילקה.
לא בלוט, מהרן.
מה?
לא
נבואות. מהרן, כן, מהרן. יצאו אמותינו שרה ומילקה.
מילקה?
ודאי שהיא אמא שלנו גם כן. הרי התחתנה עם נחור, ונחור הוא האבא של בתואל, שילד את רבקה אמנו. ואת לבן, אבי, רחל ולאה, אמותינו. אם כן, כולנו צאצא את תרח, דרך שלושת בניו.
נכון.
אם תשימו לב בבחינה גנטית, יוצא שבדיוק קיבלנו שווה לכולם. כן. אתה עשית את החשוב הזה, כן? זאת אחותו, ודאי, קרובתו הכוונה. לכן אומר כאן המהר"ל, אבל אלו שניים אינם תוספת, אבל הם משלימים את ישראל ואינם נחשבים, רק הם מתחברים להם כמו בריכה, בריכה כוונה, שאינה תוספת. וכך אלו שניים אינם תוספת, רק לקנות הוויה חדשה אשר לא היה מקודם, ודבר זה אינו שייך בגירים אחרים. ואין לך להקשות כי למה היה זה בעמון ומואב דווקא, כי יש לך לדעת כי דבר זה מפני כי לוט שממנו יצא עמון ומואב היה אצלו טיפה של קדושה שהגיע ללוט, בשביל שהיה לוט בן אחיו של אברהם. רק שאצל לוט היה הטיפה הזאת מעורבת בזוהמה ובסיג, עד שהייתה הטיפה הקדושה הזאת בטלה, ולא היה אפשר שיהיה מקבל אברהם הטיפה הזאת, כי היה עם הטיפה זוהמה והפסולת שהיה מצורף לטיפה הזאת, עד אחר כך שמזדכך ונטהר הטיפה הזאת ויבריחה השם ברך בישראל אחר שנטהרו. ומפני כי אברהם היה טהור ונקי, לא היה ראוי לאברהם לקבל אותה טיפה, כי אם לא, כי לפי אותה זוהמה שהיה אצל אותה טיפה היה בטלה אותה הטיפה. ודומה לזה, כאן זה ההתלבטות של הרן. הרן הרי נשרף בתנור, למה? חזל אומרים כך, ששאלו את, בזמן שאברהם היה בתוך התנור, שאלו את הרן האם הוא מאמין באלוהי אברהם או לא. הוא אמר, אני אגיד לכם עוד מעט. יצא אברהם, אמר, אני מאמין באלוהי אברהם. אז אמרו, בבקשה תיכנס. לא יצא. זאת אומרת שהוא מאמין ואינו מאמין. זה נקרא מין. כן? מין זה מי שמאמין ואינו מאמין.
א', עצמו, לא א',
כן, יש ויהיה, מה?
מאמין באלוהים שמציל אותם כפשע לאישה.
כן, זה גם, כן? מאמין באלוהים כזה. כן? לכן, אם האלוהים, האלוהים שלו יכול להישרף בכבשנים של אושוויץ. כפי שאמר חיים כהן, השופט.
סליחה, מה הוא אמר?
שאלוהים נשרף בכבשנים של אושוויץ. כן, זה אלוהי הרן. זה אלוהי הרן, בעצם. הוא באמת נשרף שם. כן. זה מה שהתורה, זה מה שהמסורת מסרה לנו. הרן ואברהם. יותר מזה לא יודעים. אבל צריך להבין את השפה של המדרש. כשהמדרש מדבר על דברים כאלה, מדבר על שורשי האומה, אז הוא מסר לנו שהיה דבר כזה. ההיקף לא ידעו, אבל מה שברור שמהעם העברי העתיק ההוא לא נשאר כלום חוץ מאותה משפחה. העברים הקדמונים בני העבר לא ידעו לנו מה קרה להם, מה היה הייחוד שלהם. שוב, המדרש כאן מסייע בידינו, הוא אומר שהם היו ספקי האידיאולוגיות של אומות העולם. הרי מה נאמר על תרח במדרש? מה היה המקצוע שלו? היה מוכר אלים, נכון? אתם מבינים מה שזה אומר עבור אומות העולם לחשוב שיש עם שמסוגל לייצר אלים? זה כוח אדיר שמוענק לאומה הזאת.
מרקס, מרקוזה, פרויד,
ישו, פשוט מייצרים אלים. כן? זה משהו אדיר. זה מה שתרח ידע לעשות. זה היה התפקיד של העברים, המקצוע העברי העתיק, יצרן אלים. יש, לפי הידיעות הארכיאולוגיות שהגיעו לידינו מכתבי תל אל אמרנה, אז בעיר אוגרית המפורסמת, אז שם מדובר על קבוצה, איזה שבטים הנקראים חבירו, שיש מן החוקרים שזיהו אותם עם העברים, שהיו שבטים נודדים שבדרך כלל היו שכירי חרב של המדינות השונות במזרח התיכון העתיק, ובדרך כלל גם היו משתלטים על תפקידי המפתח בחברות השונות. מעניין. יש עוד דבר אחד שמסופר עליהם שם, ושם רואים את מלכי כנען מתלוננים עליהם, כי הם לא בסדר. כל פעם שבורח אליהם עבד, הם לא מסגירים אותו.
סליחה?
הם לא מסגירים אותו. מפירים את האמנה הבינלאומית של הסגרת עבדים, כשמישהו נמלט אליהם, הם לא מסגירים אותו.
מה עושים אותו?
הוא הופך להיות חלק מהם. נפש אשר עשו. זה לא בסדר. כן, מתלוננים על זה. גם רואים אצל אבותינו שמשהו דומה לזה, כן? כשלמשל, אבותינו נותנים, הם נותנים רק בהמות. כשמקבים, מקבים גם בהמות וגם בני אדם. נכון? ומשל, אפילו יותר מזה, כשזה אפילו מתבקש לתת אנשים, הם לא נותנים. למשל, מה אומר יעקב? ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה. וישלחה להגיד לאדוני. מה הוא שולח? רק בהמות. מה שאין כן, כשפרעון נותן לאברהם, הוא לאברהם מטיב בעבורה, והיא לא צאן ובקר, ועבדים ושפחות וחמורים וגמלים. כן, אבל הוא לא מוכר את עצמו לעבד בכלל. אין לו שום כוונה להימכר לעבד. הוא לא נותן את עצמו במתנה. כן, אבל הוא שואח לעומת זה את הבהמות. מה?
עבדך ואימד.
כן, זה ברור. מה? זה לא אומר שום דבר.
זה אומר.
מה?
זה אומר.
מה?
זה סימן
לבנים. כן, בסדר, אבל הוא לא מוכר את עצמו כעבד.
מה עם מכירת יוסף?
מכירת יוסף. זה באמת מאוד לא בסדר. זה באמת מאוד לא בסדר. זה סימן שהם חשבו שהוא לא עברי. זה חמור מאוד.
זה בדיוק
חשוב
עכשיו.
כן, נכון. טוב, איפה הם? אז זה הכוונה, הטיפה המזוהמת. המזוהמת מצד שהיא עדיין, היא מזדהה ולא מזדהה. כן? היא כמו להבה שמסתכסכת בפתילה. מה? ללוט?
לטיפה.
לטיפה של לוט?
כן, מתי?
כמה פעמים? הייתה הזדמנות אצל הרן, כשאמרו לו, האם אתה מאמין ללא אברהם? אם היה אומר שהוא מאמין, אז היה מתאהר.
אבל
אצל לוט, כן, אצל לוט לא נטהר, גם כן. לוט יכל לטהר, כן? אם הוא היה דבק בדרכי אברהם, במקום ללכת לסדום.
בבריחה
השם יתברך בישראל אחר שנטהר. אה, למתי זה נטהר? אה, בימי עגלון מלך מואב. כן, בימי עגלון מלך מואב, כשאהוד בן גרה הימיני, כלומר משבט בנימין, הלך להרוג את מלך מואב, עגלון. אמר לו, דבר סתר לי אליך, אדוני המלך. אז המלך אומר, טוב, שכולם יצאו. אחר כך ניגש אליו, אהוד אומר לו, דבר אלוהים לי אליך המלך, וירום מעל הכיסא. שמע שם שמיים והוא קם. אז הרג אותו אהוד.
הוא היה שמן.
הוא היה שמן, ואז החרב נכנסה בתוך ביתנו וכו'. אבל זאת אומרת שהיה כבוד לאלוהי ישראל אצל מלך מואב. ומזה יצא ממנו רות המואביה. כן? רות המואביה הייתה התיקון של הטיפה הזאת. כן? מה? זה נכון. לכן זה רק ניצוץ. וכן לא היה נמצא אותה טיפה רק אצל לוט, ובסוף נזדקח אותה טיפה ונתחבר לישראל על ידי רות ונעמי, וזהו ההבריחה. ולבסוף אותה טיפה מזדקח יותר עד שמזה נולד המשיח, וזהו ההבריחה, כאשר תבין כי אי אפשר לכתוב זה בפירוש. מה אי אפשר לכתוב? סתרי תורה שקשורים בזה. כל פעם שהמהר"ל אומר אי אפשר, זה סימן שזה אמת הרבה יותר עמוקה מאשר רק באותה המשפחה ואותו סיפור. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לספר אורות.